אז ערב טוב לכולם, ואיזה כיף שהתכנסנו כאן בערב, באמצע החג ובאמצע הסגר. אז קודם כל נעים מאוד, אני יהל, אני אחראית על ועדת השתלמויות בארגון מנטה, ואנחנו כאן במפגש זום של ועדת רגולציה בנושא הסדרת המקצוע. אנחנו מאוד מתרגשים לארח אותנו בסוכה וירטואלית, אתכם בסוכה וירטואלית שלנו, או כמו ששמעתי לא מעט השבוע שאומרים שכולנו אושפיזום. אז ככה, מה שיש לנו היום זה בעצם הצגה של ועדת רגולציה. אני אעשה איזו הקדמה קצרה, והספר שאנחנו יודעים כבר שכולנו שואפים לקידום המקצוע ניתוח התנהגות בארץ, והיום כבר יש עבודה משותפת של הקהילה כולה. ועמותת הילה וארגון מנטה עובדים יחד יד ביד למען הסדרת המקצוע ושמירה על איכות העבודה של העוסקים במקצוע שלנו. כחלק מהפעולות שנעשות על מנת שמדינת ישראל תסדיר בחוק את המקצוע, קמה ועדת הרגולציה, שעובדת במרץ כבר מספר חודשים, והיום אנחנו רוצים לשתף את הפעילויות שנעשות בוועדה. אז המפגש שלנו היום יש שלושה חלקים. החלק הראשון בו פרופסור עמוס רולידר ודוקטור מיכל הירשמן יזכרו את הפעילות של ועדת הרגולציה כולה. לאחר מכן תהיה הצגת תכלית קצרה של כל אחת מתתי הוועדות בוועדה, ולסיום תהיה לנו אפשרות לדיון ולשאלות. אני רק אגיד כמה הערות טכניות לפני שאנחנו נתחיל, ואני אאשר פה עוד אנשים במקביל שיכנסו. קודם כל, נקודות סיעי למוסמכים. המפגש מזכה בנקודת סיעי אחת. מי שמעוניין בנקודות, לפנות לארגון מנטה במייל לפרטים. המפגש מצולם ומוקלט. מי שלא מעוניין שהוא יהיה מצולם, זה בסדר גמור לחבות את המצלמה. דבר נוסף זה אתם כולכם נמצאים כרגע על השטק כדי שלא תהיה הפרעה למהלך התקין של המפגש, שלא יהיו רעשי רקע ולא יהיו רעשים נוספים או שאלות באמצע. אנחנו מבקשים שזה יישאר ככה, במידה ויש כמובן הצגה של מישהו מיטת הוועדה, הוא יכול להוציא את עצמו מהשטק ולדבר. אם יש לכם שאלות שואלות לכם במהלך המפגש, אתם יותר ממוזמנים לכתוב אותם בצ'אט. אני מרכזת את כל השאלות, ובסיום המפגש, ברגע שיהיה זמן לכך, אנחנו ניתן מענה, הנציגים של הוועדה ייתנו מענה לכל השאלות. אנא לכתוב את השאלות בצורה ראויה ומכובדת, שאלות שלא יכתבו בצורה ראויה לא יוכלו לקבל מענה על ידינו. ועכשיו אחרי כל ההקדמות, אז אני מזמינה את דוקטור מיכל הירשמן, יו"ר הילה, סגנית יו"ר ועדת רגולציה וחברה פעילה בוועדה, שתציג לנו את פעילות הוועדה. בבקשה מיכל.
אני בקצרה, שלום לכולם. קודם כל אני ממש שמחה לראות את כל האנשים, אנשים ונשים. כל בעצם מי שחשוב לו ניתוח התנהגות נמצא פה, ובא לשמוע על ההתפתחות הכי חשובה שיש לנו בעצם היום בתחום. כמו שאל אמרה, אנחנו הקמנו לפני מספר חודשים את מועצת הרגולציה של ניתוח התנהגות בישראל. זו חבירה של שתי עמותות, של מנטה והילה. אנחנו עובדים יחד כבר לא מעט זמן בשיתוף פעולה, בהסכמות מלאות. כשהמחנה המשותף שלנו והאינטרס האחד שעומד לדגל עינינו, זה קידום המקצוע שלנו, תוך שמירה וקביעת הסטנדרטים הכי גבוהים, האפשריים, המקצועיים והאתיים שלנו. אתם יודעים שהבורד הודיע על עזיבת ישראל וכלל המדינות בעולם חוץ מקנדה וארצות הברית בשנים הקרובות. זה והעמידה מול גורמי הממשל השונים בישראל דורשת אחדות, דורשת אחדות בשורות, ואנחנו באמת מתייצבים יד ביד כקהילה אחת להסדרת המקצוע בחוק. במקביל אנחנו פועלים גם להקמת עמותה הגדולה שתאגד בתוכה את כל מנתחי התנהגות בישראל, כשהאינטרס המשותף שלנו הוא באמת טובת המקצוע. העבודה במועצה אינטנסיבית היא מאומצת, המובילים והמובילות בתחום עוסקים באמת יומים ולילות ביצירת קריטריונים ברורים לכך שהסטודנטים שלנו של העתיד יקבלו את ההכשרה הטובה ביותר, ולכך שכל המנתחי התנהגות הוותיקים והחדשים שיוולדו יפעלו באמת לפי אמות המידה הגבוהות ביותר. יעל אמרה שבמפגש נחשוף את פעילות הוועדות. פרופסור רולידר, עמוס ידידי, יו"ר המועצה, ייתן סקירה ככה יותר מעמיקה של הפעילות, למה היא קמה, איך היא קמה ואיך אנחנו עובדים. אז פרופסור יקר, תוציא אותו מהשתק.
יופי.
עמוס, אתה יכול לדבר.
כן, ערב טוב לכולם. באמת ערב מרגש לראות מעל 120 מנתחי התנהגות, סטודנטים נמצאים ביחד. פשוט מרגש, אין לי מילה יותר טובה מזה. ברוכים הבאים. אני אתן רקע, משהו על פעילות הוועדה, וכמובן בהתאם לסדר היום שיהל דיברה עליו, נמשיך הלאה. אני אעלה ברשותכם מצגת שתסייע לי לומר את הדברים באופן מסודר, ולא לגזול יותר מדי זמן. הצבעים, אגב, של המצגת הם לציון התקופה שאנחנו נמצאים בה. אוקיי. רקע. במשך לדבריה של מיכל, אני משוכנע ש... כל אחד מאיתנו שנמצא בשדה, שנותן שירותים של ניתוח התנהגות, מבין את החשיבות של האקספרשן של המושג סטנדרטים גבוהים. אנחנו עוסקים בתחום דעת צעיר, בתחום דעת שמתפתח, כתוצאה ממחקר ענף שמתבצע כל הזמן, ושמשפיע על הפרקטיס, על טיב העבודה שלנו. אני סיפרתי לא מזמן באחד המפגשים, שיצא לי ממש סמוך לפריצת הקורונה להיות בכנס, בקונטיקוט, ושם יצא לי להצטרף להרצאה של דוקטור פישר, אבל של פיאצה, ושדיבר, הראה את העבודה המחקרית, אחד מהדברים שהוא עושה בתחום, ניסיון לעמוד על מידת האברסיה, ב-Functional Communication Training, על מידת האברסיה שגורמת לבריחה, שמחוזקת שלילי, שיאפשר לקליינט ביתר קלות להציג התנהגות אלטרנטיבית לאגרסיה, להתנהגות הבריחה הלא נאותה. פרמטרים חדשים ומעניינים, שההשפעה שלהם על העבודה היומיומית של עיסוק בהתנהגויות המונעות, התנהגות של אימנות או התנהגויות שמחוזקות שלי, הן קריטיות. אלה ממצאים שלא היו ב-2019-2018, אבל הם קיימים עכשיו. ומי מכם ששותף, שחי את הספרות, שכתבי העת המרכזיים הם על יד מיטתו או בעבודתו, ודאי מבין על מה אני מדבר. אנחנו, צריך להגיד את האמת, נמצאים במקום אחר. אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, אנחנו מבינים את התרומה העצומה שיש לנו בעבודתנו לשינוי, לשיפור, להתמודדות עם סוגיות שאף אחד לא יכול להתמודד כשם שאנחנו, לטובת אותם ילדים, מתבגרים, מבוגרים, שכל כך זקוקים לעבודה שלנו. בחשיבות שלנו כאן להתעדכן ולהשתמש, אנחנו להתעדכן כי אנחנו בשטח, אבל להציע לסטודנטים שלנו תוכנית שלוקחת בחשבון את ה-state of art של של התחום הדעת שבו אנחנו נמצאים, כאמור תחום דעת שמתפתח, היא קריטית. למען הילדים שלנו, שאנחנו נותנים להם שירות, ובוא נגיד את האמת, ובכדי למנוע סוג של התערבויות או סוג של גישה שאיננה מכבדת את המקצוע שבו אנחנו עוסקים. קרה דבר בישראל בתחום האקדמי-מחקרי, והוא ממש יתחיל בעוד שבוע-שבועיים, וזה פתיחתה של תוכנית לתואר שני וניתוח התנהגות. בפעם הראשונה המועצה להשכלה גבוהה לקחה על עצמה ואמרה שזה באמת המוסד, הגוף שקובע את אמות המידה האקדמיות, כן, ניתוח התנהגות זה תחום שיש ללמדו, א', באוניברסיטה במסגרת מסלולים ישרים, ב', לתואר שני, וכמובן ברגע שיש תואר שני, הדרך לתואר שלישי פתוחה. המשמעות היא אקדמיה, מחקר שהתפתח בארץ, תוך גם הסתכלות כמובן על מה שנקרא cultural adaptation של הדברים שנעשים כאן. נקודה שנייה ברקע, המשך לדבריה של מיכל. המובילים בארגונים שעוסקים, כן אני אגיד, גם בפוליטיקה של שקיימת, אם ברצוננו להסדיר את המקצוע בחוק, שוב, כמנגנון הכרחי להבטיח את האיכות והקוליפיקיישן והיכולות והכישורים של העוסקים, עובדים, זה לא פשוט, זה לא נעים גם. עובדים קשה כדי לשכנע פוליטיקאים, כדי לשכנע את משרד החינוך, כדי, משרד הבריאות, גופים אחרים. אנא הסדירו את המקצוע שלנו בחוק, כפי שכבר יש עדות לכך מאוד ברורה בארצות הברית, בעוד מספר מקומות, אבל בשבילי מספיק ארצות הברית, המקה של ניתוח התנהגות. לא רק מקטרים, לא רק יושבים על גדר, אלא עובדים יומם ולילה. זו לא עבודה פשוטה. וכאן, אני, גם הילה וגם מנטה, קיבלו החלטה. לא היה פשוט. למרות ריאק בעבר שונה, לגיטימית, איך מתקדמים, קיבלו החלטה לשלב כוחות ולעבוד ביחד למען התחום שאנחנו כל כך אוהבים אותו ורוצים בטובתו. זו חוויה פשוט מרגשת. ואחד הדברים שבשיחות שהיו לנו, הסכמנו מיד, שמה שיכוון אותנו זה הסטנדרטים הגבוהים. כלומר, סטנדרטים גבוהים משמעותם שהסטודנטים העתידיים יקבלו כאמור את ההכשרה הראויה הכי טובה שאנחנו יכולים לתת לה, התואמת את הסטנדרטים כפי שבאים לידי ביטוי, עוד מעט נגיע לנידי גרידי, לקריטריונים לטסקליסט העדכני ביותר, למהות ההתנסות העדכנית ביותר, שמירה על האתיקה הגבוהה ביותר, וכמובן דאגה שכל אחד מאיתנו שנמצא פה הערב בחדר הזה, ימשיך להתעדכן כדי שהוא יוכל לתת את השירות הטוב ביותר. וברגע שהסכמנו על זה, כל היתר זרם. הילה ומנטה, הסכימו להחלטות של חבריהם על חוזר, על טיוטת חוזר המנהל שמשרד הבריאות הציע לנו עוד לפני כשנה פלוס. מסמך כללי, אבל מסמך חשוב מאוד, שמביע הכרה בכך שאנחנו צריכים להיות חלק במשפחת המקצועות הפארה-רפואיים, חלק מחוק מקצועות הבריאות, שהמשמעות שלו מבחינת והיה והיה מחר נכנס לתוקף, המשמעות שלו היא שעד 2023, הקריטריונים שה-ABAI וה-BACB קבעו בכל מה שקשור לתהליך ההכשרה, מי יכול להכשיר, טיב המבחן, בכל מה שקשור, יישמרו, ובמקביל עובדים במרץ על הקמת מה שאנחנו קוראים תהליך ישראלי. ומכאן, כן, התחלנו במרץ רב, עם הרבה לילות של עבודה, חלק אתם ככה תשמעו על זה היום, להתחיל לעבוד על מה שאנחנו קוראים התהליך הישראלי. התמיכה שיש לנו מגורמי רפואה שנפגשו עם תחום הדעת שלנו על ידי אנשים שיתכן יושבים כאן איתנו הערב בעבודתם בשדה, והבינו איך מנתח התנהגות יכול להוביל, לתרום, להיות חלק מתהליך התערבותי רב-דיסציפלינרי, מולטי-דיסציפלינרי. ארגונים שהשירות שלנו הוא מרכזי אצלהם, כמו עלות, כמו ניצן, כמו עמותה לילדים בסיכון, אגף החינוך המיוחד במשרד החינוך, מאחורינו, על ידי מכתבים, על ידי תמיכה, להפך, מייצים בנו. אנא, עשו הכל כדי שהמקצוע שלכם ייכנס, יוכר למסגרת החוק במדינת ישראל. יש לזה הרבה סיבות. סיבות של פיצוי, של חברות ביטוח. סיבות של איכות העבודה, אצטר ואצטר. אם פעם, יש איתי פה בוותיקים שהיינו נלחמים ממשרד הבריאות בכלל, האם זה, אנחנו מדברים על שיטת טיפול פה, או מדברים בעצם על, על משהו אחר? היום, כתוצאה מהשינויים העולמיים, כתוצאה מההבנה וגם הלמידה שעשו חלקים במשרד הבריאות להבין מה הפרופשיונל שלנו היום, איך זה קורה בעולם, היא כבר שאלה מינורית. שאם מישהו אפילו מעלה אותה במשרד הבריאות, נותנים לו על הראש, תעזוב את השטויות שלך. גם משרד הבריאות, אגב, זה לא חדש, אנחנו חיים בקורונה, לא בדיוק משדר באותו המנגינה. אבל אנחנו שם. בשלב הזה, החלטנו אילה מנטה. החלטנו שאנחנו מתחילים בפעולה המקצועית שלנו, כאמור, להכין את התהליך הישראלי של הרגולציה, שהוא כל הקריטריונים שיבואו unblock אחר כך לתוך המסגרות של משרד הבריאות כפי שהוא מנהל אותם, עם מקצועות בריאות אחרות. אנחנו מתחילים במקביל, ממשיכים בעבודה הסיזיפית והלא פשוטה, אני חוזר פעם שלישית, עם כל הגורמים הפוליטיים כדי להניע את זה, אם זה במסגרת חוק או במסגרת חוזר מנהל או שילוב של הדברים, ואנחנו נגיע לזה. וכמובן, אם במסגרת גם מה שאנחנו קוראים רגולציה פנימית, דהיינו, אנחנו שומרים על עצמנו. אנחנו שומרים על עצמנו, אנחנו, הארגונים, שומרים על כולנו, שכולנו נעשה את הכל, כולנו מוסדות להכשרה, אם זה לימודי תעודה, אם זה לימודי התואר השני, כל אחד עם הייחוד שלו, נעשה הכל על מנת לשמור על איכות ההכשרה, איכות הקוואליפיקיישן, כאשר יש פה נקודה אחת מאוד חשובה, שהיא בבסיס כל התהליך הזה, המכשיר הוא לא הבוחן את כישוריו הסופים של המסיים בהצלחה כזו או אחרת את תהליך ההכשרה. אלא גוף עצמאי שהוא, כן, אחראי לאיבליורציה של תהליך ההכשרה שנעשה. על פי סטנדרטים, קריטריונים, ברורים, מוסכמים, הכי גבוהים, תואמי המקצוע שלנו, הספרות, כן, שמחזיקה אותנו בטופ של מה שנעשה. ראו הדוגמה שנתתי. זה הרקע, חברים. לקחנו על עצמנו, הנהלת אילה, הוועד המנהל של מנטה, עם הוועדים, להקים את הוועדה, התבקשתי לעמוד בראשה, ויחד עם מיכל אנחנו מניעים את הספינה הזאת. חוויה אדירה, חיובית. הפעילות הראשונה שעשיתי ביחד, היא באמת לגייס חברים עם רקורד מחקרי, עם רקורד ארגוני, עם רקע משפטי, עם רקע של עבודה בשדה, כן? אספנו אותה שוב, באישור שני הארגונים, כן? לשמש כוועדה שתתחיל לבלות ימים ולילות בתהליך הזה. אני צוחק, כי עם כל אחד ששוחחנו, השאלה הייתה, יש לך את הזמן להשקיע פעמיים בחודש, וישיבות של תתי הוועדות שתכף נציג בין הפגישה של המליאה. ואני שמח לספר לכם, חברים יקרים, שהאמירה כן מוכן אני, היא לא הייתה מייפה סתם, אלא היא באה לידי ביטוי בעבודה שנעשית באופן שוטף ואינטנסיבי. הוועדה, המליאה, בתכנון שלנו, התחלקה לתתי ועדות, אשר עובדים בנושאים, שמיד אראה לכם מפורטים, ותקבלו גם מראשי התתי ועדות, וגם, או הנציגים, ככה, בריף קטן על הפעילות ממש שלהם, כאשר בכל תת ועדה, מכהנים בין 4-5 איש, שניים שמרכזים, כן? הם ה-accountability שלנו, הם מובילים את התהליך עם חברי הוועדה שלהם, והם פועלים על פי החלטות של, תראו מיד, נושא העבודה שלהם, מביאים את התוצרת שלהם לדיונים בוועדה, ובסוף כשזה בשל, אנחנו מחליטים, מצביעים ומתקדמים הלאה בכל נושא שבו אנחנו עוסקים, ומיד נהיה יותר ספציפיים. מיכל סגור, אורלי רובים, לקחו על עצמם לתאם את העבודה, כי יש פה גם אוברלפינג מסוים, טבעי לגמרי ובסדר, לתאם את העבודה, כי יש פה גוף מאוד יעיל, ומורן וייס, שהיא נאלצה להיעדר מהערב, לקחה עליה את תפקיד המזכירות, ועושה עבודה יוצאת מן הכלל, כדי לתעד פרוטוקולים, כל מה שצריך בעניין הזה. חילקנו את תתי הוועדות לנושאים הבאים. ועדת קריטריונים, זו ועדה שעוסקת, עסקה, ועוד הראשונות שנכנסה לפעולה, בגיבוש רשימת המיומנויות, כאמור שמהוות בסיס לתהליך ההכשרה של הסטודנטים, מה שנקרא task list. היום, אלה מכם שמכירים, מה שבתוקף זה task list 5, שזה בעצם כל רשימת הקריטריונים שאותם גופים ABAI, BACB, בתהליך שהוא בעצמו מעניין ומורכב, ששותפים בו מדענים, ששותפים בו אנשי שטח, ששותפים בו, כן, מגיעים להחלטה, זה כרגע מה שנלמד כבסיס לצורך certification or license, בכל מוסד, אם הוא מלמד לתואר שני, שלישי, או אם הוא מה שנקרא VCS, דהיינו פוסט-תואר ראשון לימודי תעודה, מה שמקובל אצלנו כאמור ברוב המוחלט של התוכניות. שימו לב, מאוד חשוב, בניתוח התנהגות נכון ל-2020, ההכשרה היא גנרית. דהיינו, אין כמו בפסיכולוגיה בשלב זה, אני, אוקיי, סיימתי את הקורס טייס, עכשיו לאיזה מטוס אני הולך, או סיימתי רפואה, איפה אני מתמחה, התהליך הוא גנרי, ומפה כל אדם, בהתאם לסביבה, בהתאם לדרישות של הסביבה, בהתאם למי, הוא בונה לו את ההתמחות, כשם שכל מי שיושב בחדר הזה, מומחה בסוג מסוים, סביבה מסוימת, etc. המשותף לכולנו, אנחנו מנתחי התנהגות, hopefully, בעלי יכולות רקע ומיומנויות בסיסיות ברמה הגבוהה ביותר, כי זה מאוד חשוב. הוועדה השנייה היא ועדת התנסות בשדה, ועדת פרקטיקום, נושא חשוב כמובן, מעין כמוהו חלק שני של ההתנסות, חלק שני של הלמידה, של תהליך הלמידה, טלי וגילי מרכזות את הפעילות של הוועדה הזאת, עושים עבודת קודש, בעיצומו של תהליך, הם יספרו לכם, יש פה עניין של supervision, יש פה עניין של קורס אקדמי, יש פה עניין באמת מאוד מורכב, כי זה החיבור בין התיאוריה לפרקטיקום, להתנסות, יש לזה המון צדדים. יש כמובן את הנושא של המבחן. על הבסיס של הנלמד, על הבסיס של הלמידה המעודכנת, אנחנו בונים את המבחן הישראלי. וכאן המקום לספר לכם שאנחנו נמצאים בקשר, גם כן טוב, של נכונות מאוד גבוהה של הבור, של ה-BACB, לסייע לנו בתהליך. התקיימו מספר פגישות זומיות עם ה-CEO של הבורד, עם הדירקטור של ה-International States של ניל מרטין ואחרים, כשיש כאן נכונות גם להכיר את החוק במדינת ישראל, כי יש פה אלמנטים של, כן, מה החוק אומר? זה שונה מארצות הברית לפה, ולסייע לנו, בכל התהליך הפסיכומטרי, בכל התהליך של גיבוש השאלות, בכל התהליך הזה. בנוסף, איתרנו גוף רציני מאוד, מה לא? שזהו גוף היום שאחראי למבחנים הפסיכומטריים, מבחנים לרפואה, מבחני המיטה, מבחנים המון, שיש לו את כל הניסיון ויכול לשמש לנו כאותו גוף עצמאי שעליו אנחנו מדברים, שהוא בעצם נטול כל קשר לגורמי ההכשרה ומבצע את התהליך העצמאי של האבלואציה. למדנו מה הם עושים, הם נכנסים, אנחנו מתקדמים. מחר מתקיימת עוד פגישה של חלק של נציגי ועדת המבחן, בראשותם של שירי ונטלי, עם הבורד, על מנת להמשיך להתקדם, על מנת שהם יבינו יותר מה קורה פה, איך קורה פה, בסיוע גם של העורך דין של מנטה במקרה זה, שמכיר היטב את כל הנושא החוקי, המשפטי במשרד הבריאות, etc. כלומר, נעשית פעילות גם שם. הוועדה הזאת עובדת ביחד, צמוד, עם ועדת תפעול המבחן, שזה באמת קשור גם למה שאני אומר בעיקר, לאותו גוף עצמאי שאנחנו רוצים להקים. עובדים ביחד, וכאן ליאת ומיכל סגור מובילות את התהליך הזה. כאמור, הגוף שכותב ומפעיל את המבחן חייב להיות עצמאי, מנותק מתוכניות ההכשרה תוך שמירה על דיסקרטיות. כאמור, כל ראש תת ועדה או נציג יספרו לכם קצת באופן ספציפי מיד על העבודה. אתיקה, וואו. כמה שזה חשוב. אנחנו כולנו, אני מקווה, פועלים על פי קוד האתי, שידוע לכולם, שקיים, הקוד שאימצנו, מ-BACB, אבל אנחנו רחוקים מאוד מלעשות את המתבקש, והוא שיהיה לנו מנגנון, שבו הציבור שמקבל את השירות שלנו, יוכל להיעזר בו, לשאול, כן, לעתים גם להביע מחאה ולהתלונן, ויהיה לו תשובה. וגם פה מתחילה פעולה כדי שאנחנו נוכל גם להרגיש נוח עם כל הנושא של האתיקה שבמקצוע שלנו, מאלף ואחת סיבות, כל כך חשוב. לא מצמיחים את כל הנושא של השימור. יש היום מקצועות פארה רפואיים כאלה ואחרים, שאתה, once יש לך את התעודה, אתה מורשה בחוק לעסוק, כל הנושא של ההשתלמות שלך היא עליך. אנחנו כרגע בדעה שזה לא נכון, כשמדובר במקצוע ותחום דעת כל כך צעיר, שהנושא הזה של השימור והסמכה הוא חלק מתהליך הלמידה. גם אני חוזר לדוגמה שלי, יודע לא מעט, אולי, יודע, תרמתי גם כמה דברים, אבל ללמוד כל הזמן, כדי לשמור על כך שהילדים, במקרה שלי, הורים ואחרים, יזכו בפירות הכי עכשוויים, שאני מתמודד עם נושאי שינה, חרדה, הרטבה, אפילו גמילה מחיתון. קרן וג'ודי כאמור מובילות את הצד הזה. ורחלי וסיגל מאשירות אותנו, ותפקיד שלהם עוד, הוא גם תלוי במה, גם בכל מה שהתפתח, וזה הוועדה שמתאמת עם גופי הממשל, כי אנחנו לא עובדים בחלל ריק. אנחנו בסופו של דבר ניכנס לתהליכים שמוכרים, שמרפא בעיסוק, שפיזיותרפיסט, שדיאטן קליני ואחרים, שנמצאים באותם 6-7 מקצועות פארה-רפואית, עוברים בהתאם, יש, אם תיכנסו לאינטרנט, חלקכם אולי מכירים, יש פה משנה סדורה לחלוטין, וכמובן אנחנו א', לומדים, כדי שלא נעבוד במנותק, וב', רוצים גם, אנחנו גם איתם בקשר, כדי להבין איך הם פועלים. זהו התהליך, חברים. זהו התהליך. שגורם לנו, לא מתלוננים, לשבת בין 8:30-9, עד 11:30-12, ולעסוק בו, וכמובן תתי הוועדות בזמנים שלהם. המטרה כאמור של הערב היא לספר לכם. You can hold the claps in the, כן, לא חייבים ישר למחוא כפיים, אבל בהחלט השארינג הוא מאוד מאוד חשוב, וכמובן לענות על שאלות, ובכך אני סיימתי, יהל, אני עובר חזרה למיוט, הניהול שלך.
בסדר גמור, תודה רבה עמוס, תודה. ואנחנו נעבור עכשיו להצגת תכלית של תתי הוועדות. כל נציג של תת ועדה יציג את הפעילות של אותה תת ועדה בקצרה, במספר דקות. אני מעלה את המצגת, ושכל נציג ככה, ברגע שנגיע אליו, ישחרר את עצמו ממיוט. ועדת קריטריונים, דוקטור שירי איבזו.
טוב, ערב טוב לכולם. שמחה לראות את כל האנשים שהגיעו. התבקשתי על ידי דוקטור אלדר ודוקטור שטרן, שהם בעצם ראשי הוועדה הזאת, להציג בקצרה, כיוון שהם לא יכלו להיות איתנו ערב. המטרה של ועדת הקריטריונים זה לגבש רשימת משימות ספציפית, שתהווה בסיס ליצירת שאלות מבחן לקראת ההסמכה והכשירות הישראלית. כמובן, העבודה הייתה בצמוד לטאסק ליסט 5, זאת רשימת המשימות העדכנית. ההישגים של הוועדה הזאת, בעצם הוועדה השלימה את רשימת המשימות, לבחון אותה בצורה מדוקדקת, והוועדה השתדלה להיות עד כמה שיותר נאמנה למסמך המקורי. היו מספר דיונים שונים על מונחים, העבודה הייתה עבודה משותפת עם הערות וחשיבה משותפת, ההחלטות היו החלטות פה אחד, או שהניסוח נשאר נאמן למקור. לאחר מכן הבאנו את החלטות תת הוועדה או את ההתחבטויות בפני ה... מליאה, ושם במסגרת המליאה ליבנו נושאים, דנו בנושאים שהיו במחלוקת. הוועדה גם רוצה לומר שהמסמך של המשימות הוא מסמך חי ונושם, ויש לנו מחויבות ואחריות להמשיך את העבודה עליה בהתאם למחקר שימשיך להתפתח בארץ. זהו, תודה.
יופי, תודה רבה שירי. ועדת התנסות מעשית, דוקטור גיל יאב.
היי, ערב טוב לכולם. אז אני מציגה גם בשם ככה חברות הוועדה, טלי, אליה, נטלי וג'ודי. ואנחנו בעצם קיבלנו משימה... אולי אחת המורכבות, אולי מורגשת לנו כזו, ככה לנסות ולקבוע את גבולות הגזרה של תהליך ההתנסות המעשית, שלומד ניתוח התנהגות. אנחנו בעצם בשלב ראשון עשינו איזושהי חשיבה, בדיקה של מה קיים בארץ ובעולם, כי יש באמת מודלים מוצלחים קיימים. ניסינו לפתוח לחשיבה בהתחלה בינינו, ואחר כך באמת במסגרת המליאה, כמו ששירי הציגה, אז גם אנחנו עברנו תהליך דומה של חשיבה בתוכנו, ואחר כך התייעצות ודיון רחב, ולמעשה אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה באמצע, באיזשהו אמצע של תהליך, אנחנו עדיין מגבשות מודל שגם יכלול את המרכיבים, את הקריטריונים, גם להתנסות המעשית, ככל הנראה היא תכלול כמה מרכיבים לדעתנו, ככה זה הדבר הנכון, גם קריטריונים לתפקיד המדריך, אותו מנצח התנהגות מומחה שייתן את הליווי לסטודנטים, למודרכים, וכך גם, כפועל יוצא מכך, גם קווים מנחים לתוכניות הלימוד שעוסקות בהכשרה, של הסטודנטים לאותו קורס הפרקטיקום שכולנו עברנו, ובתקווה באמת לייצר קריטריונים וסטנדרטים גבוהים, כמו שעמוס הציג בפתיחה שלו. אנחנו כאמור באמצע תהליך חשיבה, מקוות ליצור את התוצר הכי ראוי שאפשר. תודה.
יופי, תודה גילי. ועדת מבחן, אנחנו חוזרים אלייך, דוקטור שירי איבזו.
כן, תודה. אז הוועדה הזאת, ראשות הוועדה הזאת, נטלי רולידר ואנוכי, יחד עם קרן ורחלי. המטרות של הוועדה זה בעצם להכין את שאלות הבחינה, שיהיו עדכניות ותואמות לרשימת המיומנויות, כמובן לבחון את נושא התקפות של שאלות חדשות בתיאום עם ועדת קריטריונים, ואנחנו פועלים לקבל סיוע בעניינים האלו מהגוף המקביל ב-BACD. עד עתה קיימנו פגישה אחת שבה בעצם הבנו שאנחנו תלויים בפעילות של ועדות אחרות, ויכולים להמשיך את הפעילות שלנו רק לאחר שרשימת המיומנויות העדכנית תסתיים, ולאחר שיהיה לנו מידע אינפורמטיבי מוועדת תפעול המבחן בכל הנושאים הרגולטוריים. בנוסף לכך קיימנו פגישה עם ה-CEO והנציג הבינלאומי של ה-BACB, שנתנו לנו כיווני פעולה ראשונים לקראת למידה על משמעויות חוקיות ורגולטוריות של הכנת מבחן רשמי למטרות הסמכה בישראל. בעצם המידע הזה מאורגן יחד עם ועדת תפעול מבחן, יחד עם עורך הדין שמלווה את ועדת הרגולציה, ולאחר מכן, האמת שאפילו השבוע כבר, אנחנו נביא את זה בחזרה לנציגי ה-BACD, ומקווים לקבל איזשהו כיוון להמשך עבודה. תודה.
תודה, שירי. ועדת תפעול מבחן, ליאת דוד.
אז ערב טוב לכולם, ככה בהמשך ישיר למה שציינה שירי. אנחנו, הוועדה הזאת מתעסקת בחלק הפרקטי של תפעול המבחן, כל מה שמאחורי הקלעים. הוועדה בדקה והתעסקה במקצועות הבריאות הרשומים בארץ ובמכונים שקיימים לביצוע המבחן. למדה והכירה את תהליכי הבקרה, איך מתקפים מבחן, וביחד עם ועדת מבחן יצרה קשר מול הבורד האמריקאי לשיתוף פעולה. אנחנו ממש בתחילת דרך, בתהליכים מאוד ראשונים ליצירת קשר, כבר נעשה קשר ראשוני בארץ מול גוף משמעותי, ואנחנו בהחלט מצפים להמשך תהליך. תודה.
תודה רבה ליאת. ועדת שימור הסמכה, ג'ודי לזר.
ערב טוב לכולם, אני נציגה פה בשם חברי הוועדה שלנו, קרן, דוקטור אלדר, סיגל, תדר פז ועינב כהן. הוועדה בעיקרון החלה לעבוד עם תחילת הפעילות של כל הוועדות. זו ועדה שבעצם פחות תלויה בוועדות אחרות. מטרת הוועדה הזו היא באמת יצירת מסמך שמפרט סטנדרטים לשימור הסמכה בפיתוח מקצועי של מנתחי התנהגות. בינתיים הוועדה נפגשה באופן קבוע, לפחות אחת לחודש. הוועדה קיימה קבוצת מיקוד כדי לברר נושאים חשובים כגון מחזור ההסמכה, כל כמה זמן מנתחי התנהגות יצטרכו לשמר את ההסמכה. קיימנו גם שיחה עם נציג הבורד, ניל מרטין, שהוא שפך לנו אור על התהליך עצמו, וכמובן שאנחנו יוצרים מסמך שהוא כולל את הגדרות מטרת השימור וכל הקריטריונים שכתובים כאן בשקף, הדרישות, דרכי שימור ההסמכה, תוכן ההשתלמויות, מי למשל יהיה ספק מאושר, מי יכול לעשות כנסים והשתלמויות, וכמובן דרישות מפורטות לכנסים ולהשתלמויות. זהו, הוועדה עכשיו בשלב שהיא בודקת גם כמובן ארגונים אחרים, מדינות אחרות שעשו שימור הסמכה במדיניות דומה לבורד, ואנחנו מקווים להציג את המסמך הסופי בקרוב. תודה.
תודה, ג'ודי. ועדת אתיקה, דוקטור מיכל הירשמן.
טוב. חברות הוועדת האתיקה, כמו שאתם רואים, זה דוקטור אליאן אלחדף, דוקטור קרין שטרן, עיניו, ליאת דוד, בעצם רוב אלה שעוסקות ברוב תוכניות הלימוד בהוראת האתיקה. זה עמוד השדרה שלנו, אנחנו לא יכולים בלי, כמו שעמוס אמר. הצבנו לעצמנו בוועדה שלוש מטרות מרכזיות, מהם גזרו הרבה מאוד יעדים. אחד זה כתיבת קוד אתי מותאם לעבודה בישראל, בניית מנגנון לטיפול באתיקה, פניות וכו, ולא פחות חשוב, מנגנון של חינוך והפצה של אתיקה בניתוח התנהגות. אנחנו בשלב של כתיבת הקוד, העבודה שלנו התרכזה בכמה מסלולים. אחד זה לקרוא את הקוד האתי של ה-BECB, זה הקוד שמשמש אותנו בארץ כבר שנים, לאתר את הסעיפים המתאימים, את אלה שדרושים שינוי, שדרושים ביטול. פנייה, פנינו למרכז האתיקה בירושלים, קיבלנו ייעוץ, הכוונה, הם אמרו שאנחנו בדרך הנכונה, זה כבר טוב, ויכול להיות שבהמשך אנחנו נגיע איתם לפגישה או שתיים לגבי כללים ודרכים לכתיבת קוד אתי. לקחנו קודים נוספים בארץ, מקצועות משיקים, הפסיכולוגים, המרפאים בעיסוק, ויתרנו שם סעיפים שמתאימים לנו, שיכולים להתבסף ולהתאים לנו בארץ. אנחנו עכשיו בשלבים האחרונים של ניסוח הקוד, יש לנו מחר פגישה אל תוך הלילה, שנשב ונסכים על הכל, ונעביר את זה אל הוועדה הגדולה, אל המועצה, כדי לראות באמת כמה הערות יש, האם הקוד הוא מקובל, ומשם נמשיך לשתי המטרות האחרות. אנחנו מאוד נהנות לעבוד ביחד.
תודה רבה, מיכל. וועדה תומכת, דוקטור סיגל תידר פז.
שלום לכולם. אני מאוד מתרגשת מהמאורה, מכל התהליך הזה של הרגולציה, זה דבר גדול, שעבדנו עליו טיפין טיפין לאורך השנים, ועכשיו נכנס לתאוצה מסחררת. כמו שעמוס הזכיר, יש לנו הרבה פגישות של ועדת הרגולציה, לתוך הלילה, בזומים, וכולם עובדים מאוד מאוד קשה, לא בטוחה שזה ניכר ברשימות שמוצגות לפניכם, אבל הרבה עבודה על הפרטים הכי קטנים, הרבה קשר עם אנשים אחרים, ויש מה להעריך. הוועדה התומכת זה הוועדה האחרונה שנציג, המטרה של הוועדה הזאת היא ללמוד מה קיים במקצועות בריאות אחרים, ולתמוך בכל הוועדות האחרות ובתחומים שהן אמונות עליהם עם המידע הזה. אנחנו לקחנו את חוק הבריאות למקצועות הבריאות שמפרסם משרד הבריאות ברשת. השווינו את עצמנו בייחוד לקלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה גם, שזה המקצועות היותר קרובים, כי יש שם גם מקצועות יותר רחוקים מהמקצוע שלנו. הסתכלנו איך זה עובד אצלהם מבחינת השכלה, התנסות מעשית, התמחות, מבחן הסמכה שיש להם ואיך הם משמרים הסמכה, מסתבר שהם לא, אנחנו מאוד מאמינים בהתפתחות מקצועית ולא מוותרים על זה. הבנו את הדרך פעולה של משרד הבריאות והתקנו את ועדת הרגולציה, איך זה פועל. זה פועל דרך אגף הרישוי במשרד הבריאות, שלאגף הרישוי יש קשר שוטף לאיגוד המקצועי של כל מקצוע ממקצועות הבריאות. האיגוד המקצועי זה יהיה האיחוד של בעצם מנטה ועילה, בשלב מסוים עובדים על זה מיכאלי, וזה יהיה האיגוד המקצועי שנמצא בקשר דרך מה שנקרא ועדה מייעצת, שיש לכל מקצוע בריאות בתוך משרד הבריאות. הוועדה מייעצת מורכבת מחמישה אנשים, מנתחי התנהגות, מנתח התנהגות שעובד במשרד הבריאות, שני מנתחי התנהגות שהם ממוסדות אקדמיים, ושני מנתחי התנהגות שהם מהאיגוד המקצועי של מנתחי התנהגות במקרה שלנו, והוועדה המייעצת הזאת בעצם מייעצת, קובעת מדיניות ביחד עם האגף, אגף הרישוי במשרד הבריאות. אנחנו למדנו בוועדה התומכת איך מגישים בקשה להסמכה במקצוע, בכל מקצוע הבריאות, ואיך אנחנו נגיש בהמשך. צריך למלא טופס באתר של משרד הבריאות ולהציג את כל הדרישות שהן די דומות ככה בין המקצועות השונים, כולל כמובן את השלמת הלימודים והשלמת הפרקטיקום הנדרשים למקצוע המסוים שלנו. ואז למדנו שניגשים למבחן הסמכה, מקבלים אישור לגשת למבחן, מבחן הסמכה בכל מקצוע הבריאות כמובן נכתב לפי התוכן המסוים של המקצוע, אבל הוא תמיד מכיל 100 שאלות, תמיד במקצועות הבריאות האחרים שבדקנו, כמובן שנראה איך זה יהיה אצלנו, אז הוא מכיל 100 שאלות, לוקח 3.5 שעות, ניתן מועבר פעמיים בשנה, ובסופו יש רישום במשרד הבריאות, באתר של משרד הבריאות, כמנתח התנהגות מוסמך, זה מה שיהיה לנו. אם יש איזה תחום מומחיות, אז זה גם כן רשום במשרד הבריאות, ומי שרשום באתר הוא מוסמך, הוא היחיד שהוא מוסמך לתת שירותי ניתוח התנהגות. אז ככה זה במקצועות אחרים, ככה זה בחוק הבריאות, ואנחנו התקנו את ועדת הרגולציה וכל התחומים השונים של התתי ועדות של הרגולציה עובדים בכיוונים האלה. זהו.
תודה סיגל. אנחנו בעצם סיימנו את החלק של ההסבר על הוועדה ועל תתי הוועדות. אנחנו רוצים עכשיו לפתוח את האופציה לשאלות, בגלל שיש לנו כמות גדולה של משתתפים, אז אנחנו לא נוכל ככה לעשות את זה בצורה הזאת של הזום שכל אחד ישאל, אז אני שוב מזמינה אתכם לכתוב לנו בצ'אט את השאלות, ואנחנו נעבור על הכל במרוכז. אז אני אתחיל, יש פה כמה שאלות שממתינות, נציגי הוועדה שיענו, אז תשחררו את עצמכם ממיוט. שאלה ראשונה, האם הכוונה בתהליך הישראלי היא שגם מנתחי התנהגות ותיקים יצטרכו לעבור מבחן?
שאלה טובה. התשובה היא לא. כמו בכל מקצוע שעובר את התהליך שלנו, ולא מעט מקצועות בעבר היותר חוק עברו, וכחלק מהשיחות שהיו לנו עם הגורמים במשרד הבריאות, הבחנו במה שנקרא דור המייסדים, או יש לזה כל מיני שמות, לבין אנשים שמתחילים את דרכם. הגדרות הספציפיות עוד לא נקבעו, אבל ההבנה היא שאנשים שעוסקים בתחום, ואני לא אכנס מעבר לזה, ייכנסו ללא צורך במבחן. מה כן יצטרכו, לא יצטרכו, זה כבר נשב ונעסוק בזה יחד עם הגורמים המתאימים, אבל בגדול, במגבלות של המצב ובמגבלות שלא הכל רק תלוי בנו, התשובה היא לא.
האם תהיה אפשרות למנתחי התנהגות ותיקים להמשיך במקצוע, אך ללא מעבר של מבחן ההסמכה?
אני חושב שעניתי על השאלה הזאת, יעל, זה בדיוק אותה השאלה.
נכון. מיכאלי כאן מציע להחליף את המושג רגולציה במילה עברית,
יעל,
בעברית זה הסדרה.
יעל, בוא נתרכז רק בשאלות, כל ההערות השפתיות, אנחנו נשמח לקבל במייל, והן נהדרות וחשובות, לא הערב.
בסדר גמור. שאלה נוספת, האם נתקלתם בהתנגדויות של מקצועות אחרים, כמו קלינאיות?
אנחנו לא, זו שאלה גם כן טובה, שאלה מצוינת אפילו. אם אני לוקח אתכם רגע לארצות הברית, שעברו תהליך דומה, מי שככה הוביל את התהליך, מעבר כמובן לאנשי האקדמיה, המדע, אנשי השדה, אנשים שמדינות מתחשבות בהם. אבל מי שהוביל את הלובי, היו אוטיזם ספיק, כלומר הורים. אנחנו גם, זה חלק מהתוכניות שלנו, אבל ההתנגדות, נקודה מאוד מעניינת, ההתנגדות בגדול היא דווקא, או החשש לא היה כל כך מהמקצועות הפארה-רפואיים האחרים, אלא מהפסיכולוגים לדוגמה. זה עכשיו, אני חושב, התשובה, הייתי צריך להתחיל בקצר, אין התנגדות. פחות לא בשלבים האלה, וגם לא יהיו התנגדויות. אנחנו עומדים על קרקע מאוד מוצקה, שעשו לנו את זה כבר בארצות הברית, שיש מדובר פה במקצוע מובחן, ברור, שאינו פסיכולוגיה, ובוודאי לא קלינאות תקשורת. אבל כך שלפחות כרגע, אין. יותר מזה, אני אשתף אתכם מתוך החדרים. חלק מהתגובות של משרד הבריאות, גופים משפטיים, למכתבים שהם מקבלים מגופים כמו הלוט, גורמי רפואה, אחרים בכירים, ניצן, אומר להם, אנחנו עובדים על זה. יש לנו עוד, יש לנו כאופרקטיקה, יש לנו, אנחנו עובדים על זה. תוך ציון שמנתחי התנהגות זה גוף לגיטימי שעובד ומטפל, אין בכלל שאלה, אוקיי, על מה אתה מדבר איתנו, אנחנו לא מכירים את זה. וזה קשור גם לתמיכה החד משמעית שגם נציגים ואגפים במשרד הבריאות, גם האגף במשרד החינוך, וגם ארגונים מאוד חשובים שעוזרים לילדים במצוקה, עומדים מאחורינו. וגם, כאמור, העובדה שיש לנו מאחורינו את צפון אמריקה, שהנושא הוא כל כך ברור ומסודר. ולכן, וכמובן, העבודה שאנחנו עושים. אז זהו המצב, אני מקווה שככה יימשך, ואנחנו לא חוששים גם אם נצטרך לעמוד מול מישהו ולהסתכל לו בעיניים ולהגיד לו, אתה טועה, נעשה את זה, בגאווה וביכולת.
שאלה הבאה, האם יש כיוון לאיך יראה הפרקטיקום? הייתה השוואה לענפי טיפול פער רפואי אחרים, ושם ההתנסות המעשית היא שונה.
לא, אין, אנחנו לוקחים, למזלי יש לנו gold standard, יש לנו, שירי חברתי שישבה בחלק מהעשייה של הבורד בתחום ועדות שקבעו איך יראה הפרקטיקום, הייתה חלק מתהליך שמתאים לניתוח התנהגות. ייתכן מאוד, מה שמתאים לעובד סוציאלי, יתאים לעובד סוציאלי. ככה שאגב, גם כל מקצוע יש לו את הזכות הלגיטימית המקצועית לשמור על אפיוני המקצוע שלו, וזה מה שמכתיב לנו. כמובן, תוך כדי הסתכלות על היכולות, על המצב, על העובדה, מה ששירי אמרה ככה בהתחלה, שאנחנו בונים לשלוש, לחמש שנים הבאות, בצניות, תוך שמירה על הסטודנטים, בתקווה מפה להמשיך להתפתח. אנחנו מכירים את יכולתנו. זה מאוד חשוב. כך שזו התשובה.
האם תהיה משמעות למי שעבר את המבחן של הבורד? האם בשלב זה עדיין יש טעם בשימור ההסמכה של הבורד?
יש, אני, אני קשה לי להשיב על השאלה הזאת. לשימור או אי שימור של הסמכת הבורד, שכל מי ש... כל אחד צריך להיות גאה בהישגיו. אני מאוד גאה ב-BCBAD. די גאה בזה מאוד. אוהב לחתום עם זה. אבל יש כל אחד אחר. גם אם זה עולה לי קצת כסף. יש אנשים שלא. זה בסדר גמור. אבל הסמכת הבורד, או אם אתה אקטיב או אינאקטיב, לא תשפיע על תהליך ההסמכה, ואני קושר את זה לתשובה לשאלה, אם אנשים שעוסקים היום יעמדו, יצטרכו לעבור מבחן כזה או אחר. זו התשובה הכי טובה שאני יכול לתת.
האם יהיו הבדלים בין בעלי תואר ראשון ותואר שני?
שאלה גם טובה מאוד. אנחנו בשני הארגונים, תוך הבנת המציאות הישראלית, כרגע לא מבצעים הבחנה בין בוגרי תואר ראשון לתואר שני, לא בקבלה לתוכניות ההכשרה, וגם לא דיפרנציאליות לא תהיה דיפרנציאליות בפרקטיקום, או דיפרנציאליות בכל דיפרנציאליות. תהיה תוכנית אחת, שהיא כאמור, תשמור על הסטנדרטים הגבוהים ביותר שניתן לשמור עליה. מה יקרה, יש לו, זו שאלה מעניינת, מה יקרה בעוד 5 שנים, 10 שנים? זו שאלה מעניינת גם עם התפתחות האקדמיה בתחום הזה, כי יש קולות במועצה להשכלה גבוהה, שדיברו עם הנשיא למשל של כנרת, אתם דיברו, למה אתם לא מקפידים על תואר שני, אצטרה, אצטרה. אנחנו לא בשלים לזה, אנחנו לא שם, ולשמחתנו אנחנו עושים עבודה, כל הגופים המכשירים מצוינת, עם בוגרי תואר ראשון ובוגרי תואר שני, וכך אנחנו צועדים קדימה, נתפתח לעתיד, עתיד צופן הרבה שינויים, כרגע לא יהיה הבדל.
מה לגבי מנתחי התנהגות שעובדים במשרד החינוך? העבודה שונה מעט לעומת מי שעובד בתוכניות הביתיות. האם תהיה התחשבות מהבחינה הזו במבחן?
אוקיי, אני עניתי על השאלה הזאת, אבל אני אחזור על זה. אנחנו לא, מי שבקי בכל נושא ההכשרה, אנחנו לא מחשיבים להתמחות. אנחנו נותנים הכשרה גנרית. אנחנו מתפללים שבסיום ההכשרה, כתוצאה מהכשרה הטובה שכוללת את כל הנושא התיאורטי, אבחוני ופרקטיקום, אדם יצא עם מה שאני קורא חשיבה שתאפשר לו ויכול שתאפשר לו להתפתח. עכשיו, כל גוף, אם זה אגב פרטי או אחר, ייתכן ויבקש מנתח ההתנהגות המורשה בחוק לקחת עוד תוכנית כזו או אחרת, שתכשיר אותו, שתיתן לו את מה שהוא זקוק כדי לעבוד בסביבה מסוימת. שזה בוודאי כל כך חשוב. כלומר, מה עם הדברים שאולי אדם שעובד בתוך הכיתה, בתוך הגן, בתוך סביבה, או מה שעובד בתוך המשפחה, או עם אפיון מסוים שלה. אלה הם טיב של המשך שכרגע כמו בכל העולם יעשה במסגרת עבודתו והתפתחותו של האדם שגמר בצנאה ומורשה בחוק ועכשיו הוא מתחיל באמת להיכנס לסביבה ספציפית. ואני הדגשתי את זה כי זה אחד הדברים החשובים ביותר. ובואו נהיה צנועים, בואו נלמד להיות, לסיים קורס טייס, ומשם נחליט ונתמחה איפה שאנחנו רוצים. כרגע זה במסגרת הסביבה אליה אנחנו הולכים. אני מקווה שהבוגרים שלנו ילכו לסביבות שבהם מצויים האנשים הטובים ביותר. אגב, בעצם העובדה שחלק מההתנסות בשדה וחלק משמעותי יהיה על ידי מדריך בעל כישורים, שגם על זה אנחנו עובדים, מראש כנראה תיקח את הסטודנט לעבוד באוכלוסייה מסוימת שבה המדריך עובד, ואותו הוא לוקח תחת כנפיו. אבל אין איזה שום קשר למבחן המבחן ימשיך להיות גנרי, וכמובן גם ההתנסות, יהיו לה קריטריונים, שהם קריטריונים גנריים. כמובן, ההתנסות תהיה בסביבה א', ב', ג', ד', בהתאם למומחיותו של המדריך המורשה.
על איזה מסגרת זמנים מדובר עד להסמכה ישראלית ורישיון ישראלי?
מיליון דולר קווסטשן. לא יודעים. אבל כשיש כזה קונצנזוס מכל הארגונים, כשאנחנו עובדים ביחד, שיש גם פוליטיקאים שמאוד עוזרים לנו, הם כרגע עוסקים בקורונה, שזה לא פשוט, אבל הם איתנו, יכול לספר שיש עבודה נפלאה עם עלות, לא רק עם עלות, אבל עם עלות, כולל גם תכנון משותף בעניין הזה. אין ספק שהתקופה הנוכחית יוצרת אותנו קצת, אבל זה, אנחנו רוצים לבוא מוכנים. האם זה ייקח עוד חצי שנה? האם זה ייקח שנה? קצת יותר? קשה להגיד. אני רק יכול להבטיח לכם, חברים, שאנחנו עובדים במרץ רב על העניין הזה, באחדות ובתמיכה מאוד מעוררת הכבוד של הגופים שהיום נזקקים לשירות שלנו.
האם יש או תהיה התייחסות למטפלים התנהגותיים בהסדרה?
דרישות הקבלה לתוכנית מאושרת להכשרת מנתחי התנהגות, הם בוודאי יצטרכו לקחת בחשבון את התנאים שהם תואר, וכרגע השאלה, תואר במה, האם תואר גנרי או תואר מובחן במדעי החברה, היא שאלה עדיין מעניינת שנעסוק בה. אבל, אולי אתם יודעים, בדיפרנציאליות הזו, מי שרוצה להיכנס לתואר שני בניתוח התנהגות, וגם הוא BCBA, לא זוכה לשום הקלה פורמלית, על פי המועצה להשכלה גבוהה, בעובדה שהוא BCBA. הוא צריך לעבור את כל התהליך. האם המרצה לעקרונות יסוד בתואר שני ייקח את ה-BCBA שככה שולף את כל ה-39 פרקים של קופר פלוס כך וכך, ויגיד לו חמוד, בוא תיקח מידק, בוא תראה, זו שאלה כבר פנימית. האם תוכנית עכשיו תגיד, וואלה, אני מעדיף אותך בתנאי הקבלה, כי עברת קורס מטפלים לעומת מישהו אחר, שאגב, אולי סיים מקצוע פארה רפואי אחר, זה שיקול של כל מוסד להכשרת מנתחי התנהגות. אינו כלול לסטנדרטים של הקבלה, ואנחנו בזה לא שמים מכל מקצוע אחר.
שנייה, עמוס, יש בקשה להבהיר שוב את הנקודה לגבי מנתחי התנהגות מוסמכים. כנראה שהתשובה לא הייתה מספיק ברורה, אז אני חושבת שכדאי אולי להסביר מה אנחנו המלצנו בטיוטה שסיכמנו ביחד עם עמותת הילה כבסיס לפנייה למשרד הבריאות, לגבי מנתחי התנהגות מוסמכים.
אני לא הייתי נכנס לזה, אבל אני רוצה להגיד שכל מוסמך לניתוח התנהגות, active and inactive, כל מי שעבר את המבחן, ברור שברגע שהמסמך, חוזר המנהל של ייכנס לתוקף, הוא לא זקוק לשום דבר מעבר לזה. אבל הדבר הזה גם נכון למה שנקרא, כל מה שאנחנו קוראים, דור המדבר ודור המייסדים וכל הדברים מהסוג הזה. אני לא רוצה להיכנס כרגע, אורלי, לדקויות בעניין הזה, אבל זה כרגע הסיפור. הנקודה המרכזית היא שכל מי שעוסק כיום על פי קריטריונים ברורים, לא יצטרך לקחת מבחן על מנת, אני מקווה שאני צודק, לא יצטרך לקחת מבחן, זוהי הכוונה, ואת הדקויות של זה אנחנו, we will sort out, נארגן אותם בהמשך.
בסדר, אנחנו נמשיך. האם כל תוכניות הלימוד הנוכחיות בארץ עומדות בקריטריונים של ההכשרה המעשית, כולל התוכנית החדשה של התואר השני?
עוד אין קריטריונים. ברגע שנאשר קריטריונים, אני בטוח ומשוכנע שכל תוכנית, באהבה גדולה, תיקח ותאמץ אותה אל חיקה. אלה יהיו הקריטריונים. שאנחנו כשני ארגונים, בתוקף אולי רגולציה פנימית, אבל הכי חשוב, אלה יהיו הקריטריונים של ממשלת ישראל, של משרד הבריאות. לא יהיו קריטריונים אחרים. לא. אלה הקריטריונים שכולנו נצטרך לאמץ. באהבה, בחוק, נצטרך לאמץ אותם. כרגע, אנחנו לא, אני בטוח שכל תוכנית להכשרת מנתחי התנהגות שכותבת שהיא עובדת על פי הקריטריונים של ה-BACB, היא עושה זאת. אבל זה לא התפקיד של ועדת ההסדרה, סלש רגולציה, לעסוק בזה. אנחנו עוסקים בעתיד, העתיד הקרוב. מה יקרה בעתיד הקרוב? וכאן כולנו נצטרך לאמץ אל חיקנו את הקריטריונים שיקבעו.
האם לאחר שתהיה הסמכה, תהיה הכרה והמקצוע יתקבל ויינתן על ידי קופות חולים וביטוחים פרטיים?
המשמעות של הסדרה בחוק היא גם זה. זו המשמעות. בשיחות שהיו לנו עם הכללית, עם גורמים אחרים, כן? להפך, המליצו לנו לא ללכת למושלם, לביטוחים הרפואיים ה-supplementary. כי אמרו, אתם צריכים להיכנס בדלת הראשית. והדלת הראשית היא באמצעות הסדרה בחוק. תראו, זה יותר מזה. גם משרד החינוך רוצה לראות אותנו כחלק מהמקצועות הפארה-רפואיים, כי זה גם מקל עליו תקציבית. כלומר, זה רק win-win situation, כולל כמובן קבלת, שהורים יוכלו סוף סוף לקבל פיצוי במסגרת ביטוחי הבריאות שיש להם. זה ודאי אחד הדברים שמאוד מאוד משפיע על המעורבות של כל, של עלות, של אחרים בתחום הזה. אגב, בינינו גם מה שהשפיע ליצמן שישבנו אצלו, ברצון שלו להכניס את זה, כי הטיפול כל כך יקר, וזה היה מאפשר הזרמת תקציבים כאלה ואחרים. זה יהיה חדשות פנטסטיות בהמון מובנים.
האם תהיה הגדרה ברורה למשרד החינוך תחת איזו משבצת העבודה שלנו, צוות טיפולי כגון המטפלים הפער הרפואיים, או כגון יועצת פסיכולוגית? ויש כאן תוספת שבמשרד החינוך, קלינאית תקשורת ומרפאה בעיסוק מקבלות גמול גבוה יותר, וזה שווה מבחינה כספית.
אנחנו עוד לא שם. בפגישה הבאה שלנו, חברים, אחרי שאנחנו, אגב, מיכל, חברים, אני, אנחנו בקשר עם, אנחנו כל הזמן בקשר עם משרד, אם זה רחלי אברמסון, אם זה דנית, אם זה אחרים, סליחה, אם שכחתי מישהו, אנחנו עובדים איתם בצמוד. וכל הנקודה היא פה שאנחנו כוועדת רגולציה אומרים מה אנחנו כגוף מקצועי חושבים, מה כל ארגון או כל משרד ממשלתי ירצה לעשות, שיעשה מה שהוא רוצה, אבל הכל בהתאם, כמובן בהצעה איתנו, כי בתוך משרד החינוך עובדים אנשים כמו מיכל, טלי, אחרים פה שחיים את הדברים האלה.
אני אשמח עמוס להצטרף לתשובה אם אתה רוצה.
כן, אני רק מסיים. אני רק רוצה לעשות את ההבחנה הזאת. אני רק רוצה את ההבחנה הזאת. כן? הייתי יכולים לשאול אותי מה יעשו בעלות, מה יעשו פה, מה יעשו שם. לא, אני לא עוסק בזה. זה מאוד חשוב לדעת, אני לא עוסקים בזה כרגע. אנחנו עוסקים בקריטריונים המקצועיים שלנו כמנתחי התנהגות, שקשורים למידה, לשמירה, לאתיקה, אלה שכל אחד שעוסק בזה יצטרך לעמוד בהם, והאבליואציה תהיה על ידי גוף עצמאי, כמקצוע, כפרופסיה, זו ההגדרה של פרופסיה. בבקשה, מיכל.
אני אצטרף ואגיד עוד טיפה מעבר למה שעמוס אמר, התפקיד שלנו כמועצה זה לבנות את המקצוע שלנו, זה ליישר את העיגולים ולייצר באמת הגדרות ברורות וקריטריונים ברורים לעבודה. והכל בעצם מתנהל במסע ומתן עם משרד החינוך, בהבנה שהמקצוע שלנו הוא טיפולי וחינוכי, וצריך למצוא לו את המקום שלו. כשאנחנו זוכרים שמשרד החינוך הוא גוף מאוד גדול, מאוד בירוקרטי, ושאנחנו צריך להתמודד עם הרבה מאוד קשיים תפעוליים פשוט מול המשרד. אז כן, יש לנו ישיבות איתם, וכן אנחנו מפעילים ככל האפשר את המנגנונים הנכונים כדי להכניס את המקצוע שלנו כמקצוע, כבר יש לו שם, כבר יש לו קוד. אגב, פסיכולוגית זה לא מקצוע שקשור למשרד החינוך, אז לא לנסות למצוא את המקומות האלה. ההבדל בין הפער הרפואי לבין אנשי חינוך, יש להם יתרונות וחסרונות, ואנחנו בפירוש עובדים איתם במסע ומתן, אבל זה לא התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה לבנות מקצוע ניתוח התנהגות, להציג להם את הצרכים שלנו, להציג להם את היכולות שלנו, אנחנו עושים את זה לאורך שנים, ולייצר באמת המסגרת הנכונה בתוך המשרד, ואני חייבת להגיד שאנחנו באמת משקיעים בזה הרבה מאוד מאמץ. אגב, לגבי תגמול כספי, לא קשור בכלל. זה לא קשור, דרך אגב, לקלינאית או לא, אז את זה כדאי להוריד מהפרק. ההבנה שהמקצוע שלנו צריך להיות מוכר בתוך המערכת, אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב. הוא והפרקטיקום שלו.
תודה. שאלה נוספת על הפרקטיקום, שאני חושבת שכבר נהנתה בצורה כזו או אחרת. איך הולכים ליישר קו עם כל תוכניות הלימוד לגבי דרישות שעות הפרקטיקום בתוכניות השונות?
עניתי.
אולי ועדת הפרקטיקום
תוכל... לא, עניתי. אנחנו עובדים על זה, אבל עניתי. לא, אין טעם לענות פעמיים לאותה שאלה, יעל.
אז אנחנו בשאלה האחרונה, מה הסיבות להעדפת מסלול של תקנות המשרד לעומת מסלול חקיקה?
שאלה טובה. יכול לשלוט יהיה לנו ברירה בעניין הזה, אבל תקנות המשרד זה מסלול מהיר, שהיה מאפשר לנו באמת מיד להתכנס לסיסטם. חוק זה נושא יותר מורכב, אבל יכול להיות שנצטרך ללכת במקביל, אבל ללכת לחוק, וזה מביא אותי לעוד נקודה, כי החשש של חלק מהגורמים המשפטיים, כיום לפחות, בתוך משרד הבריאות, שמכיוון שמדובר בלימודי תעודה, פוסט-תואר, אבל לימודי תעודה, שימו לב, חוק מקצועות הבריאות מחייב תואר אקדמי בתחום. למה משרד הבריאות הלך איתנו לחוזר מנהל? למה הלך איתנו, למה להכניס אותנו לחוק מקצועות הבריאות? וזה צריך להגיד תודה ל-BACD. מכיוון שהם למדו ואמרו, הדרך שלנו להתמודד עם כל מיני לימודי תעודות אחרות, שבו רגע, מה קרה פה? היא על ידי כך שכאן יש תהליך מאוד מסודר ומובחן בארצות הברית, שעליו אנחנו מסתמכים כשאנחנו נותנים את ה... לוקחים את המקצוע הזה של ניתוח התנהגות ומחליטים, למרות שעוד אין לו תואר אקדמי. זו הסיבה גם שמשרד הבריאות היה אחד מהתומכים הגדולים במועצה להשכלה גבוהה, לאישור התואר בכנרת, הוא... מהחשש הזה בדיוק. והיום בשיחות הוא אומר לנו, חבר'ה, תראו, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עושים את זה, אבל יכול להיות שאנחנו צריכים ללכת באמצעות חוק, על מנת להסדיר את העניין הזה באופן בלעדי למנתחי התנהגות, כדי למנוע בגץ כזה או אחר. אבל זה אני ממש אעצור פה, ולא אכנס מעבר לזה. אנחנו רוצים שבמהירות האפשרית מדינת ישראל תסדיר את המקצוע שלנו בחוק. נקודה. לטובת הילדים, לטובת פרקטיקה איכותית ובקרה על הפרקטיקה, לטובת הכשרה הכי טובה שיש. זה מה שמניע אותנו לשבת לילות בהתנדבות ולעשות את העבודה. אף אחד מאיתנו אין לו שום בנפיט. חוץ מלבלות שעות פה. כן? אבל זה הסיבה. ולכן אנחנו רוצים שמדינת ישראל תתנער ותבין מה שצריך לעשות בו, ולא תמתין יותר. נמתנו מספיק.
תודה רבה, עמוס, ותודה לכל חברי הוועדה שהציגו, ותודה לכולם על המילים החמות שאתם כותבים בצ'אט.
תודה רבה לכולם.
ושיהיה לילה טוב.
זה לא, רק אני אוסיף, בשותך, אנחנו נקיים מדי פעם עוד פגישות כאלה. זה פשוט תענוג, באמת, לראות כזאת כמות של אנשים, זה כל כך יקר לנו. עוד שאלות, תכתבו לנו. כל סיוע שאתם יכולים לתת, נשמח, חזרה אלייך, יעל.
יופי, אז אם לאף אחד אין עוד מה להוסיף, אז אנחנו באמת נאחל לילה טוב.
רק שמח. רק
שמח לכולם, והמון...
רק שמח, חברים, לילה טוב. אורלי, אני זקופה.
רק שמח, ותודה רבה.
לילה טוב.
שמח, תודה רבה.
חג שמח. תודה רבה, לילה טוב.
לילה טוב. ביי, אלי, תודה.
מושלמת.
היית מושלמת.
תודה רבה.